זה של השיחה, לפעמים יש שיחות שעוד לא ברור מה הנושא שלהם, הוא מתברר תוך כדי. זה אינטימיות עם החיים. אינטימיות עם כל מה שמופיע בחיים. וההשראה לשיחה הזאת היא דברים שדיברנו בצוות הריטריט, אתם יודעים שמתנהל פה במקביל לריטריט כאן באולם, מתנהל ריטריט בפני עצמו, שזה ריטריט של אלה שבאו פה לשרת, לבשל, לנהל ולדאוג לנו להכל, זה ריטריט בפני עצמו. ואתמול בערבים אנחנו נפגשים ומשוחחים על כל מיני עניינים של התרגול ושקשורים בדרך, בדרמה. אז עלו שם דברים שגם נתנו לי איזשהו מחשבה על השיחה, וגם היום במפגשים בקבוצות עלו נושאים שחשבתי לדבר עליהם פה. כמובן עלו הרבה נושאים. כשאנחנו באים לריטריט, אז יש לנו כמובן הרבה ציפיות. אנחנו באים לפה כי ישנם דברים שאנחנו רוצים שיקרו, דברים שישתנו, דברים שנבין, וזה ממש בסדר לבוא עם ציפיות. הציפיות שלנו בדרך כלל קשורות להתנסויות טובות שיהיו לנו, שנמצא יותר שקט מהרעש, שנמצא יותר בהירות, נפתור כל מיני אישויים שאנחנו סוחבים איתנו בחיים. אז יש לנו איזושהי כוונה וציפייה שיהיו יותר מהדברים האלה. ובאמת קורה שבריטריט, בתרגול, במדיטציה, אנחנו פוגשים דברים יפהפיים. אנחנו פוגשים לפעמים יותר שקט, לפעמים הרבה שקט. לפעמים יש רגעים של בהירות, רגעים של תובנות. רגעים שאנחנו חשופים לאיזה יופי שהלב נפתח ורוטט מול ומשתאה מול מה שקורה בפנים ומה שקורה בחוץ והחיבור בין הבפנים ובחוץ. קורים הרבה דברים מאוד יפים כשמתרגלים מדיטציה, אבל לא רק. קורים גם דברים שהם ממש הפוכים מהכוונות שהביאו אותנו לפה. יחד עם הדברים היפים והנעימים, לפני הדברים היפים והנעימים, אחרי הדברים היפים והנעימים, ולפעמים ממש בתוך הדברים היפים והנעימים, אנחנו חווים גם הרבה קושי, הרבה קשיים, קשיים שממש בשבילם באנו הנה, כדי לא לפגוש אותם, ואיזה אכזבה אנחנו פוגשים פה את השיפוטיות ואת הציפיות ללא גבול, ללא סוף, ואת האשמה ואת התחושת חוסר ערך ואת הדימוי העצמי השבור ואת אני לא יודע מה אני אעשה עם החיים שלי ואיזושהי פגיעות מאוד גדולה. אנחנו פוגשים אותה פה, במדיטציה, פה וגם במדיטציה לא פה. ולפעמים, או אולי אפילו הרבה פעמים, יש לנו הרגשה שזה סימן ברור שהתרגול שלנו לא עובד. סימן שמשהו לא בסדר בתרגול שלי. ואז אנחנו מתבאסים ומתחילים עוד יותר לשפוט את עצמנו, ועוד יותר לבקר את עצמנו, ועולה בנו עוד יותר ספק. ואני רוצה לדבר על המצבים האלה, על חלקים שקשה לנו לפגוש, ולראות ולהציע דרכים שהדרך מציעה, שהתרגול מציע, שהדרמה מאפשרת לנו להבין, להטות אוזן, לתרגל וליישם, שיכולים לאפשר לנו מפגש אחר, מפגש שמשחרר, ממש הזדמנות למפגשים משחררים את מפגש עם קשיים, מפגש עם דברים, מקומות כואבים. וזה סוג של מפגש הרבה יותר רך ועדין ואינטימי מאשר המפגשים הרגילים שלנו עם כל הקשיים האלה. ישנו איזשהו ציטוט של מורה זן, דוגן, חי לפני הרבה הרבה שנים, והוא אומר שמה, כותב שמה, דוגן כתב, אומר, הערה היא אינטימיות עם כל הדברים. אני מהפעם הראשונה ששמעתי את המשפט הזה, זה משהו הקה בי. ועוד לא ידעתי כל כך למה, ואני עדיין מקבל הרבה השראה מההסתכלות הזאת, מההצעה הזאת של דוגן, לראות שהערה היא אינטימיות עם כל הדברים. ובאמת השאלה היא איך אנחנו יכולים להיות באינטימיות כשאנחנו פוגשים את הדברים שכל כך קשה לנו, כל כך מאתגר אותנו, ואנחנו מרגישים שזה הכל חוץ מאינטימיות מה שקורה שם. אז הדרמה מציעה לנו המון המון אפשרויות, המון איכויות שאנחנו מפתחים, המון דרכי הסתכלות, המון תרגולים, ודרך דרכי הסתכלות ודרך התרגולים ודרך האיכויות שאנחנו מפתחים, דרך התרגולים, האיכויות האלה מאפשרות לנו את אותה קרבה, את אותה אינטימיות, את אותה יכולת לפגוש אחרת את מה שקשה. וכמובן ש אפשר היה להכניס, אני חושב, כמעט את כל הדרמה תחת הנושא הזה, ובחרתי להצטמצם ממש בכמה אספקטים שחשבתי שיהיו רלוונטיים לנו במפגש עם קושי, וכמובן שזאת רשימה חלקית ואפשר לבחור, היה אפשר לבחור גם אחרת. אז אחד הדברים שאני רוצה דווקא להתחיל לדבר עליהם, זה איך אנחנו יכולים לפגוש אחרת פחד. ולמה פחד? למה דווקא פחד? כי אני חושב, זאת ההתנסות שלי, זאת ההיכרות שלי, וזאת הזמנה עבורכם לבדוק בהתנסות שלכם, שכשאנחנו פוגשים הרבה רגשות מאתגרים, רגשות שקשה לנו לפגוש, כשאנחנו פוגשים איתם, אותם עולה מתישהו פחד. לא נעים לפגוש איזושהי דוקה עמוקה, מפחיד אותנו. אם אתם תשימו לב בכעס, כעס מעורבב עם הרבה פחד. מישהו דורך על הפגיעות שלי, אומר משהו, עושה משהו, או אני אומר משהו, עושה משהו, חושב משהו, שמעורר איזה פגיעות עמוקה שיש לי, וכל כך קשה לי לפגוש את הפגיעות הזאת, ואני כל כך מפחד לפגוש אותה, אז התגובה, האינסטינקט הוא להגיב בכעס. אז הרבה פעמים כעס בא עם פחד ומעורב עם פחד, ואולי יושב על פחד. ואם הפחד מכסה את הכעס שיש מתחת, אז זה מתהווה ביחד. אשמה, ספק, תשימו לב בספק. דוד אתמול על ספק, דיברנו על ספק. יש מתחת לספק הרבה פחד. פחד לטעות, פחד לא להצליח, פחד להיכשל, פחד להתרסק. אז פחד נמצא, הוא בין לוויה של לא מעט רגשות מאתגרים, ורובנו, אני חושב, לא אוהבים לפגוש פחד. נכון שרובנו לא אוהבים לפגוש פחד? יש כאלה שדווקא כן. יש כאלה שמשלמים הרבה כסף. ללכת לסרטי אימה, לעשות בנג'י ג'אמפינג, לעשות כל מיני ספורט אקסטרים, וחלק מהחוויה זה פחד. אני חושב, אני ממש לא מאלה, לא אוהב את אף אחד מהדברים האלה, אני לא אוהב פחד בכלל. בהתנסויות האלה שאנשים אוהבים בהם את הפחד, אני חושב שיש איזה מידה, יש איזה מידתיות ידועה של כמה פחד אני אפגוש, ויש איזו תחושה של שליטה. זה בסדר, אני הולך ליפול מ-100 מטר, אבל יש שם איזשהו חבל שיציל אותי, או אני הולך לרדת ברולר קוסטר הזה, והלב שלי יהיה יעוף לי לתוך הקרקפת, אבל מתישהו זה ייגמר ויעלה ואני ארגיש את ההיי. אז זה משהו שהוא קצת בשליטה, וזה גם נותן משחרר, אני חושב, איזה הורמון מסוים או הורמונים מסוימים שנותנים לנו איזושהי היי. אבל הפחדים שמפחידים אותנו, יש לנו אחד הפחדים הכי גדולים, שזה יהיה מחוץ לשליטה, שלא יהיה לנו שליטה, ואימאלה מה נגלה, ואימאלה מה נפגוש. אז אנחנו אותם לא כל כך אוהבים לפגוש. וחשוב, אני חושב, להזכיר שפחד זה דבר טבעי, זו תגובה טבעית ונורמלית, והיא קורית לכל בן אדם בריא. וזה, אם ננסה להבין מה זה פחד, זה איזושהי התראה, תגובה של המערכת הגופנית והמנטלית והנפשית שלנו, כשיש תפיסה של סכנה, כשמשהו נתפס כמסוכן או כמאיים, זה מפעיל בנו איזה מנגנון מסוים, וזה נועד להגן עלינו. ובמובן הזה זה ממש בסדר. זה טוב שאנחנו מפחדים, זה אומר שאנחנו בני אדם. העניין הוא, אני חושב, שהפחד שבמקור נועד להגן עלינו, הרבה פעמים יוצא מפרופורציות, ובמקום להגן עלינו, הופך להיות מאמלל שלנו. הפחד, אם תחשבו על זה, ושוב, אני רק מצטט דברים ששמעתי עליהם, אני קראתי עליהם וכולם יודעים, פחד תגובה לסכנה, ומאוד חשוב שכשאנחנו הולכים בג'ונגל, נראה איזשהו זוג עיניים ואיזשהו אור עם פסים, נבין זה סכנה, זה כנראה טיגריס, ונמצא איזה עץ גבוה או משהו לברוח או להעמיד פנים שאנחנו מתים, וכך אולי נשרוד. אבל רוב הפחדים שלנו כיום, תבדקו, הם לא כל כך מנמרים ומאליגטורים ומדברים כאלה, הם יותר פחדים של הדימוי העצמי שלנו, שפחד להיכשל, ופחד לגלות, או שאנשים יגלו שאני לא שווה שום דבר, ושאני לא מבין שום דבר, ושאני לא מוצלח, וכל מיני פחדים שהתעלקו על המערכת, ובמקום להגן עלינו, הם לא מגינים עלינו, הם מאמללים אותנו. ושוב, אני לא רוצה לגנות את הפחדים. לכל פחד אני ארצה להגיד שכדאי מאוד להתייחס בהרבה מאוד כבוד, אבל רוב הפחדים לא משרתים אותנו, והם גורמים לנו, לא רק זה שהם לא משרתים אותנו, הם גורמים לנו להגיב בצורה שאנחנו מצטערים עליה. אנחנו נהיים אלימים לפעמים, כי אנחנו מפחדים, אנחנו נהיים תוקפניים, אנחנו אומרים דברים ועושים דברים שלא רצינו להגיד ולא רצינו לעשות. אנחנו נמנעים מדברים שאנחנו רוצים לעשות וכמהים מאוד לעשות. אז אפשר לראות שהפחד במידה רבה כבר פחות משרת אותנו מהכוונה שאולי הייתה, שישנה במקור, אם יש דבר כזה מקור, ואנחנו מאוד מאומללים מהפחדים שמציפים אותנו. והשאלה היא איך לבחור אחרת ואיך לפעול אחרת כאשר מופיע פחד. מה אנחנו יכולים לעשות? והשאלה הראשונה בתור אנשים שמתרגלים זה מה קורה לנו, מה אנחנו מרגישים, מה עובר עלינו, מה מופיע בנו כאשר מופיע פחד. אפשר לראות שהנשימה משתנה, הדופק מואץ, מופיעה איזה זעה קרה. לפעמים האור ככה סומר, יש איזה מין ככה, כל הגוף ככה, זה אור כזה, והבטן מתערבלת, והמחשבות נהיות נורא נורא מהירות, ומופיעות בנו תופעות שמדענים מכנים אותם כהילחם, ברח או כפה. אנחנו מגיבים באיזשהו אינסטינקטים כאלה, מאוד הישרדותיים, של לתקוף את מה שמפחיד אותנו, להילחם, או לברוח, או לקפוא. ואין הרבה אפשרויות. אם זה נכון, אז יש לנו שלוש אפשרויות. ואם זה נכון, אז אין לנו אפילו ברירה, כי המנגנון שיתקבע אצלנו בתור דומיננטי, הוא יקבע אם אנחנו קופאים. יש אנשים שכשהם בסיטואציה, אני למשל, כשאנשים מדברים אליי בטון נורא לא נעים, אני בסיטואציה חברתית נורא מביכה, אני קופה. כאילו, אני אפילו לא בוחר, אני לא נלחם, אני פשוט קופה. אני שם לב, זה לא בשליטה, זה הדפוס, לקפוא. ויש אנשים שכשבפחד הם ישר תוקפים, ויש אנשים שבורחים, וכל אחד מגיב לפי איזשהו דפוס שהתקבע, אומר ככה, השתרש. ואם אנחנו, מה שמשותף, אני חושב, לחוויות האלה, אתם איתי, אתם ככה, זה גם חי אצלכם, מה שעוד מופיע כשאנחנו פוחדים, אנחנו אוהבים את הפחד, אלא אם כן אנחנו ברולר קוסטר, אנחנו לא אוהבים. ומשהו בתוכנו יוצא ומתנגד ושונא את הפחד ולא אוהב את הפחד ומנסה להדוף את הפחד. נכון? אנחנו לא אוהבים שאנחנו פוחדים. לפעמים, לא תמיד, כשהפחד גדול, כשהפחד מאיים, וזה עניין של דפוסים, וכל אחד יכול להכיר את הדפוסים שלו, לפעמים כל כך אנחנו לא רוצים לפחד ולא מוכנים לפחד, שהתקיפה כלפי הפחד הופכת לאיזה מתנפחת, ומופיע מה שקוראים לו הפחד מהפחד. אנחנו מפחדים להיות במגע עם הפחד. זה כל כך מאיים עלינו, שאנחנו מפחדים להיות במגע עם הפחד. אתם מכירים את החוויה אותי? שאני לא מוכן לגעת, הפחד הוא כל כך מאיים, אז אנחנו מפחדים להיות במגע עם הפחד. והדרמה מציע הרבה דברים. אפשר לעשות שיחה, כל השיחה לא תהיה לפחד, בחרתי איזשהו היבט אחד שהבודה לימד ונראה לי רלוונטי. איך אפשר לפגוש אחרת פחד? הבודה דיבר לא מעט על פחד, יש לו כל מיני דרכים, הוא לימד כל מיני דרכים. אני חושב שכל מה שאנחנו לומדים, ושוב אני לוקח קטע מתוך סוטרה ארוכה, ובעצם הבודה דיבר שכל מה שאנחנו מתרגלים, כולל אם אתם זוכרים בשיחת הפתיחה, נטע דיברה על הסילה, על ה... כללים האתיים של איך להתאמן ולהתנהג בצורה שלא פוגעת. אז הבודה אמר שאם בן אדם שמתרגל הרבה סילה, למשל אם אתם זוכרים את הפריספט, את האימון הראשון של לא לתקוף ולא לפגוע, בן אדם שאימן את עצמו היטב לא לפגוע, והוא ספוג בכוונה של אי פגיעה, יחווה פחות פחד. אז דוגמה אחת, זה די ברור אגב, זה די ברור, כי אם אנחנו תוקפים, אנחנו מחזקים את התפיסה שלנו, שהדבר שאנחנו תוקפים אותו מסוכן לנו, ואז נפחד ממנו יותר. ככל שנתקוף, אנחנו נשריש בנו את החוויה, שמה שאנחנו תוקפים מסוכן לנו, ואז זה יהיה עוד יותר מפחיד. אנחנו נהיה עוד יותר תוקפנים, וזה מעגל שמזין את עצמו. אם אנחנו נלמד לא לתקוף, אז זה גם ייראה פחות, זה לא ייראה אולי נעים, אני עדיין לא אוהב את היתושים שמזמזמים לי בלילה, אבל אני כבר לא שונא אותם, אני כבר לא מפחד מהם, ואני כבר לא הורג אותם. אני פשוט מנסה לתפוס אותם עם כוס, ולשים נייר בין הכוס ובין הקיר, ולהוציא אותם החוצה, צורה הכי דבילית, הילדים שלי צוחקים עליי, אבל אני כבר לא מפחד מיתושים, אני רק לא ישן טוב בלילה כשהם נמצאים, לא שונא אותם, לא כועס עליהם, אז... בדוגמה כזאת קטנה, ואפשר לראות את זה בעוד ועוד דוגמאות, שתרגול של סילה גם ובין היתר מפחיד את הפחד בפנים ובחוץ. אז באותה סוטרה ששאלו את הבודה, איך אפשר להיכנס לג'ונגל חשוך בלילה ולתרגל שמה. אנחנו הולכים פה בלילה ולפעמים זה נראה קצת לא בטוח. בקיץ יש אולי נחשים וזה, אבל תראו לכם מה זה להיות יחף בג'ונגל הודי בלילה וללכת ולשבת ולתרגל. והבודה אומר, נכון, באמת לפני שהתעוררתי חוויתי הרבה פחד. כשהלכתי לתרגל במקומות חשוכים בלילה, חוויתי הרבה פחד. כל רישוש זה נראה נמר או קוברה, וכל צרצור זה נשמע, ויש רוחות ביער, ויש דברים מפחידים, ויש שודדים, ועל ההיסטור, מה מסתובבי ביערות. הוא אמר, באמת, זה קשה לתרגל. הוא אומר, קודם כל, כשאימנתי את עצמי בסילה, ראיתי שזה מאוד משנה. ראיתי את ההבדל בין אנשים שמתרגלים סילה ולא. ואז הוא מביא כמעט את כל התרגולים ואת הרלוונטיות שלהם. מה שאני רוצה לספר פה זה איזושהי הבנה ותרגול שהבודה הביא. הוא מספר מה עזר לו להתגבר על הפחד. והוא אומר, כשחוויתי פחד, נדרתי נדר לא לשנות את התנוחה שבה הייתי. אם הייתי הולך והופיע פחד, לא שיניתי את ההליכה. לא עצרתי ולא מהרתי, לא רצתי. אם הייתי יושב והופיע פחד, לא קמתי, לא נשכבתי, לא רצתי. אם הופיע פחד בעיניים סגורות, נשארתי עם עיניים סגורות. אם שכבתי והופיע פחד, נשארתי לשכב. והוא אומר, כך התגברתי על הפחד. נראה לכם? אותי זה מאוד סקרן. אני שאלתי עצמי איך אפשר. ויש לי הזדמנויות, ברוך השם, שמופיע פחד. אחד המקומות שמופיע אצלי הרבה פחד, זה כשאני שוחה בים, נניח, לא רק בים, זה קורה גם בבריכה, מופיע פחד מקרישים. אני בחיים לא נתקלתי בקריש בים. אולי סרטים שהייתי ילד, אבל זה לא מפריע לי לפחד ביג טיים. אני שוחה בתל אביב, ומתישהו זה גל ואיזה מה, הנה קריש. ואימאלה, אני שוחה מהר למקום שהחול קרוב. ויום אחד פתאום עשיתי את ההקשר, קראתי את הסוטרה ואמרתי, רגע, אין לי ג'ונגל, אין ג'ונגל ליד תל אביב, אבל זה הג'ונגל שלי, זה המקום שמפחיד אותי, אז בואו נתרגל את זה. ותרגלתי, שחיתי לי, והופיע פחד. מופיע הרבה. ואמרתי את זה, אני לא משנה את הקצב. שחיתי, המשכתי לשחות. והפלא ופלא, עצם זה שלא שיניתי את הפחד, שלא שיניתי את השחייה, לא שחיתי לא מהר יותר, לא לאט יותר, לא שיניתי את הכיוון, הפחדים הופיעו ונעלמו הרבה יותר מהר. ויש פה איזושהי, ישנה פה איזושהי תובנה כשאנחנו משנים את התנוחה, אנחנו, זה איזה סוג של ניסיון להיפטר מהפחד, לסלק את הפחד, שאני כבר לא אפחד. אני לא מדבר, אגב, כשאנחנו הולכים בג'ונגל ורואים נמר אמיתי, או שוחים בים ורואים נמר אמיתי. קריש אמיתי. כמובן שאם באמת יהיה קוברה, זה יהיה מאוד בריא ללכת שמאלה ולא להמשיך ללכת לתוך הקוברה. הבודה מדבר כשמופיע פחד בתודעה, לא כשמופיע האיום במציאות. רוב, אני מזכיר לכם, רוב הפחדים שלנו, התודעה שלנו מספרת איזה סיפור של אימא להם מה יקרה. זה לא קורה כרגע, אבל זה אימא להם מה יקרה אם. אז מדובר על הסיטואציות האלה. אז כשאנחנו לא משנים את התנוחה, אנחנו לא מאשרים פנימית את ההשערה שזה באמת היום ונורא וצריך לעשות משהו, אנחנו פשוט ממשיכים לשחות. אנחנו באיזשהו מקום מסכימים לחוות את הפחד, להרגיש את הפחד, ולא לסלק את הפחד. ופה תמון משהו. אני רוצה איזה שיר שהבת שלי ראתה, קיבלה באיזה מדיה או בפייסבוק, אני לא יודע מי כתב אותו, אבל הוא נורא יפה, אז אני מקריא אותו, כפי שהיא שלחה לי. כשרודפים זה בורח, כשבורחים זה רודף, ורק כשמתבוננים בשקט זה מתקרב ואפשר ללטף. בעיניי זה דרמה יפהפייה. אז האם אפשר לא לברוח מהפחד? והאם אפשר לא לרדוף אחרי הפחד? והאם אפשר, כשמתבוננים בשקט, להתבונן בפחד? זה לא פשוט, כי כפי שאמרתי, כשאנחנו פוחדים, אז יש הכל חוץ משקט. הגוף והתודעה והזיעה והנשימה. אבל אנחנו יכולים עדיין להתבונן ולהסכים לחוות את הפחד שאנחנו חווים כרגע. אין לנו הרבה ברירה. אם אנחנו נברח, זה ירדוף. כמה פעמים ברחנו מהפחד, האם הוא עזב אותנו? כמה פעמים תקפנו את הפחד, האם הוא הפסיק? אז הבודה אומר, האם אפשר להתבונן בפחד? האם אפשר לעצור, להישאר כפי שאנחנו, ולהסכים להיות במגע קרוב עם הפחד? ומה קורה כשאנחנו מסכימים לנשום? אני חושב שאחד הדברים העוצמתיים שהמדיטציה מלמד אותנו כהרגל, כדרך לפעול בעולם, זה כשמשהו מאתגר אותנו לעצור ולנשום ולהיות עם זה. מה קורה כשאנחנו עוצרים ומסכימים לחוויה שאנחנו מפחדים כרגע? זאת אמת. לא, מה שלא נגיד ומה שלא נדמיין ונספר לעצמנו, הפחד כבר ישנו. האם אנחנו מוכנים לפגוש את הפחד? ולפגוש את הפחד, יש לזה, כמו שאנחנו מתאמנים פה היטב, יש לזה כמה היבטים. זה לראות איך הלב דופק ואיך הוא ככה כמעט יוצא החוצה מהגוף, ואיך הדופק ואיך הזיעה ואיך כל האור סומר ואיך המחשבות. זאת חוויה מאוד אנושית. האם אנחנו מוכנים להיות שמה כשזה קורה? זה ממילא קורה. וזה מדהים לגלות מה קורה כשלאט לאט מלמדים את עצמנו להיות קרוב למשהו שמאוד מפחיד אותנו, לחוויה של פחד. משהו בפחד משתנה והוא לא נהיה פחות מפחיד, הוא נהיה אפילו אולי יותר מפחיד, אבל מה שמשתנה זאת האפשרות שלנו להיות איתו. כי כמו שאמרנו, כשאנחנו מתנגדים למשהו, לכל משהו, יש ממנו יותר. כשאני מתנגד לפחד, כשאני כועס על הפחד, כשאני בורח מהפחד, כל צורה שלי להיחז בפחד, מנפחת אותו, ובתודעה שלי, שזאת החוויה שלנו, החוויה שלנו זה מה קורה בתודעה שלנו, יש יותר פחד. כשאני מתנגד למשהו, יש מזה יותר. שמתם לב שאתם מתנגדים למישהו, המישהו הזה יותר בתודעה שלכם? כשאתם כועסים על מישהו, יש ממנו יותר? כשאתם שונאים משהו, כשאתם מתעצבנים, יש ממנו? הדבר מתנפח. ומה שמנפח את האובייקט בתודעה שלנו, זה ההתנגדות, זה היחזות שלנו איתו. והפלא ופלא, גם פחד אין לו קיום עצמאי. הוא תלוי במידה רבה באופן שבו התודעה תופסת אותו ומתייחסת אליו. וכשאנחנו מפסיקים לברוח מהפחד ומפסיקים לתקוף את הפחד ופשוט פוגשים אותו, אני לא יודע אם זה מתקרב ואפשר ללטף, אבל זה כאן ואפשר לחוש ומשהו בתוכנו חוזר לאיזשהו סנטר. זאת חוויה מדהימה כשאפשר לראות שמותר לנו להרגיש פחד, זה אנושי להרגיש פחד. וכשמוכנים ויכולים להרגיש את הפחד ולהיות עם הפחד, אז אנחנו יכולים לראות עוד רבדים של החוויה הרגשית המאתגרת של רגשות מציפים. פחד כמעט אף פעם לא בא לבד. וכמו שאמרתי, לפעמים יש רק פחד, אבל הרבה פעמים הפחד מכסה על איזשהו משהו שקשה לי לפגוש. על איזשהו כעס, על איזשהו זעם, על איזשהו תסכול, על איזשהו אובדן, על איזשהו דימוי עצמי שבור, על איזושהי חוויה מהעבר שמאוד קשה לי להיזכר בה, ותמיד כדאי להיות מאוד מאוד עדינים ורגישים. חוויות מהעבר לפעמים יש להם מטען מאוד מאוד כואב וטראומטי, ובהרבה הרבה רגישות להיות איתם, אז זה עבודה אינטימית ומאוד עדינה. אז איך אנחנו פוגשים את הרגשות האלה שמגיעים לפני הפחד, או נמצאים עם הפחד, או מתגלים מתחת לפחד? ומה קורה לנו כשאנחנו פוגשים רגשות מאתגרים? את הרגשות האלה של הכעס, של הדיכאון, של החרדה, אשמה, you name it. כל רגע שקשה לנו לפגוש, אנחנו בדרך כלל, אם אנחנו מתרגלים ואם אנחנו שמים לב, אנחנו נגלה שאנחנו מסתבכים בשלושה, אני קורא לזה, קראתי לזה עכשיו, שחשבתי לשיחה, שלוש ההסתבכויות. הרגש מסתבך שלוש פעמים, שלושה מנגנונים די אוטומטיים, זה דפוסים שמופיעים בנו יחד עם רגש מאתגר, שגורמים לרגש להיות כמעט בלתי אפשרי להסכים להיות איתו במגע. אז מה הדבר הראשון שמופיע, שקל לנו לראות כשמופיע רגש שקשה לנו לפגוש? סליחה? מרגישים אותו בגוף. כן, אבל מה התגובה שלנו אל הרגש? ההתנגדות. אמרנו, זה לא נעים. לא נעים, אז האינסטינקט יהיה לדחות אותו. מופיע בנו, וככל שהרגש יהיה קשה ומפחיד ועוצמתי, התקיפה, אני אומר תקיפה, זה יכול להיות גם הדיפה, זה יכול להיות גם לנסות להדחיק, זה לכעוס על זה, החוסר מוכנות שלנו לפגוש משהו לא נעים, ישר עולה ומופיעת, התנועה הזאת היא רגשית, היא גופנית, היא מנטלית, לא רוצה. אבל האם רק זה עולה? אנחנו תוקפים את הרגש והוא נתפס לנו כמאיים, כלא מתאים, כלא נכון, כמסוכן, אנחנו עודפים אותו. האם זה נעצר שם? מה עוד מופיע? איך מופיע תפיסת האני? איך נוצרת, מתפברקת, מופיעה תפיסת האני בהקשר של רגש לא נעים? יש הזדהות, אוקיי? יש לנו, הנטייה להזדהות היא מאוד מאוד חזקה, זה לא יהיה הנושא של השיחה, אבל חשוב להגיד שההזדהות היא העניין, היא הסבל, ואנחנו מזדהים עם כל מה שמופיע בשדה המיידי שלנו, והוא קשור איכשהו לגוף הזה, לתודעה, לרגשות. האני, תפיסת האני, לוקחת בעלות על הדבר הזה. אז זה שלי. אם הכעס מופיע, הכעס הזה שלי, נכון? שמתם לב שהכעס מופיע מאוד שלי? זה יש מאוד אני, הרבה אני ביחד עם הכעס. מאוד צודק, מאוד חזק, מאוד. זה כל כך חזק, וגם האני מאוד חזק. אז ההזדהות זה ההרגל המנטלי. הזדהות זה רק הרגל, זה האמא של ההרגלים, זה ההרגל הכי הרגלי. זה לקחת בעלות על ולשייך את ולהזדהות עם הדבר שקורה, זה שלי או זה מי שאני. אז כשהרגש מאוד חזק, אז גם האני מאוד חזק, והאני והרגש הולכים ביחד. אבל זה כבר צמד נפיץ, ובגלל ההסתבכות הראשונה, מכיוון שאנחנו לא אוהבים את הרגש ותוקפים אותו, ומכיוון שאנחנו מזדהים עם הרגש, אז התולדה של שני אלה, זה אנחנו גם תוקפים את האני, כי האני הוא כביכול הבעלים של הרגש. ואם הרגש לא נעים, אז גם האני לא נעים. האם שמתם לב איך היחס שלכם לעצמכם כשאתם ברגש לא נעים? אין הרבה אהבה עצמית שמה. לא, הרגש הוא יחסה וגם אני יחסה. אני כזה דפוק. אני לא מצליח להיפטר ממנו, אני לא מצליח להיות מדיטציה, אני לא מצליח להשתנות, אני לא מצליח... כל התוקפנות וכל השיפוטיות שמופנית כלפי הרגש, מופנית מיד בגלל ההזדהות כלפי אני. ואז אנחנו די עבודים שמה. הרגש לא נעים ואני לא נעים, והכעס הוא על שניהם והתוקפנות היא על שניהם. אז מה אפשר לעשות שמה? אפשר לעשות שמה הרבה, זה החדשות הטובות. אפשר לראות את זה, וזה מה שאנחנו לומדים פה, לעצור ולראות, ואפשר להתחיל לראות את ההתמצקות של שלושת ההסתבכויות האלה, לראות כמה תוקפנות מופנית כלפי הרגש, כמה תוקפנות, כמה אני מופיע שם יחד עם הרגש, וכמה תוקפנות כלפי עצמי. את כל זה אפשר לראות. זה לא משהו שהוא תיאורטי. אפשר ממש לראות את זה. ואני חושב שגם אתם רואים את זה עכשיו, נכון? השאלה אם אנחנו רואים את זה בחי כשזה קורה לנו. יש איזה סוטרה מאוד יפה שהבודה מספר, והשם של הסוטרה הוא גם קצת ה... הוא מראה לנו את הכיוון של הפתרון. השם של הסוטרה, כמו שהוא מתורגם, זה על השד שניזון מכעס. שמעתם את הסוטרה על השד שניזון מכעס? אני אוהב אותה, מאז שנתקלתי בה, אני מספר אותה פה ושם, אז אם כבר שמעתם אותה, אז תאלצו כמוני לשמוע אותה עוד פעם. הסיפור שם הוא יפהפה. הבודה מספר סיפור. הבודה לפעמים סיפר... לימד דרך לוגיקה, לפעמים דרך דוגמה אישית, הרבה פעמים דרך דוגמה אישית, לפעמים דרך משלים, לפעמים דרך חלוקה מאוד שיטתית לסיבה ותוצאה, ולא מעט פעמים הוא לימד דרך סיפורים. יש משהו מאוד יפה בסיפורים, כי קל לזכור אותם, אני חושב. והוא מספר על איזה מלך מאוד אהוב, שיום אחד החליט לעשות טיול בממלכה שלו, ואמר לה, כל אנשי החצר שלו ביי ביי, עזב את הארמון והלך לטייל ולהכיר את האנשים בממלכה שלו. השומרים בארמון גילו של זמן קצר אחרי שהבודה יצא, שאיזה שד קטן הזדחל לו מנוור, הדלתות של הארמון הפתוחות, הזדחל, עבר דרך כל המסדרונות, לא פחות ולא יותר, לחדר של המלך, לא פחות ולא יותר, לכיסא המלוכה. אני לא יודע איך בהודו היו כיסאות מלוכה, הם תמיד יושבים על הרצפה, אבל בסיפור זה כיסא מלוכה, טיפס למעלה והתיישב על הכיסא של המלך. איזה חוצפה. באו השומרים וכל אנשי ארמון, ומה אתה עושה פה? איך אתה מעז? זה הכיסא של המלך, תצא מפה, יא חתיכת שד קטן ומסריח. ואיזה זכות. השד, לא רק זה שהוא נשאר, אלא כל פעם שהם איימו עליו וכיללו אותו והפחידו אותו, הוא התנפח. ונהיה עוד יותר גדול, ופתאום גילו שהוא גם, מה זה מכוער, הוא לא רק קטן, הוא גם מכוער, והוא גם מסריח. וככל, אז זה לא עזר, אז קראו לקצינים, והקצינים באו ואמרו, דיר בלק, אם אתה לא יוצא עכשיו, אנחנו עושים כך וכך, ואנחנו חתיכת מנובל שכמוך, ו... עוד יותר שד, עוד יותר מתנפח, ועוד יותר גדול, ועוד יותר מסריח, ועוד יותר מכוער. שום דבר לא עזר. כל מי שמזמינו, כל האיומים, בשלב מסוים השד מילא את כל החדר, וזה היה פשוט גועל נפש ופחד ותינופת, והשומרים היו עבודי עצות, עובדי עצות. כל הארמון היה בהלם, ואחרי צהריים המלך חוזר לו מהסיור שלו, והוא רואה אימא לאיזה בלגן בארמון שלי, מה קרה? והוא בא ושואל מה קרה, אתה לא יודע מה קרה, אתה נכנס פה איזה משהו, ויש פה איזה שד, ואימא לה, ובוא תראה, ו... המלך הבין, אוקיי, השד בא לבקר אותי, יופי. אז הוא אומר, תראו לי את השד. לוקחים אותו, אתה לא, איזה חוצפן בחדר שלך, וכו וכו. והמלך כבר, הוא מלך והוא חכם, אז הוא מכיר שדים. והוא בא אל השד, ואלן וסאלן, מה שלומך? איזה יופי שבאת לבקר אותי. האם טיפלו בך היטב? האם הציעו לך אוכל? האם הציעו לך משקה? אתה יודע, יש לנו פה חדר החצה, אם אתה רוצה, ויש לנו פה חדר תה, ויש לנו תה מאסם, ותה מדרג'ילינג, השמות האלה מופיעים, עוד לפני 2500 שנה, היה להם תה מדרג'ילינג, ותה מאסם, ובעוד איזה שני מקומות שאני לא זוכר. וכל פעם שהמלך מארח ככה את ה... מדבר ככה אל השד, ומזמין אותו להתארח ולהרגיש בבית, השד מצטמצם קצת, מתכווץ טיפה ונהיה קצת פחות גדול, קצת פחות מפחיד, קצת פחות מסריח. ואז השומרים שלו הבינו את השיעור של המלך, והמשיכו לכבד אותו ולהציע לו דברים, ולהציע לו מקלחת, ולהציע לו חדר התרננות וחדר מנוחה. ותוך זמן לא קצר, השד הצטמק לגודל המקורי שלו, ו... in no time, קראתי את זה באנגלית, לא יודע איך אומרים, in no time בעברית, שד חזר למקום שמנו בה. ואני חושב שהבודה מספר פה סיפור מאוד יפה, על איך אפשר לארח אחרת את הדברים שמאוד מאוד מאיימים עלינו, מאוד מפחידים אותנו. והוא נותן לנו את הרמז בשם של הסוטרה, השדים ניזונים מכעס. מה שמזין את כל הרגשות המפחידים, זה ההתנגדות שלנו אליהם. החוסר מוכנות שלנו לפגוש אותם, התוקפנות שלנו, הכעס כלפי זה, מזין את הכעס, נותן לו יותר חיים, יותר תחושה של זה אמיתי, יותר תחושה של זה בעיה, יותר תחושה שזה בלתי נסבל. את הבלתי נסבלות של הכעס יוצר את התודעה שלנו. הכעס זה פשוט המון אנרגיה שעוברת בגוף. משהו לא בסדר קורה, וכולי נדרך כדי להגיב בצורה מאוד ברורה. אני לא יכול להישאר יותר על הספה ולראות בטלוויזיה, אני צריך לעשות משהו. כעס מעורר אותנו לפעולה, אבל הוא לא חייב לעורר אותנו לפעולה. שנאה. הוא פשוט מאיר מאוד חזק, כדי שלא לא נשען. אז מה שמזמין אותנו, התרגול והדרך, זה איך אנחנו יכולים ליישם, אפשר לקרוא לזה חמלה, במפגש שלנו עם קושי. את חמלה, וזה האיכות הנוספת שאני רוצה להציע פה היום, היא אחת העוצמות החזקות ביותר של הלב והתודעה שלנו. אחת המתנות הנפלאות שקיבלנו, פשוט יש לה יחסי ציבור מאוד, משרד יחסי הציבור של החמלה די פישל בה. כמה מאות שנים אחרונות בתרבות המערבית, ולחמלה יש איזה דימוי של מפלט של חלשים, אלה שלא יכולים להשיג משהו בכוח, אז חמלה זה הפתרון שלהם. זה כאילו, זה מה שנשאר, זה להיות בחמלה, אבל ממש לא ככה. חמלה זאת עוצמה. מה זה חמלה? זה היכולת שלנו להישאר נוכחים ופתוחים ואכפתים, ועם כוונה טובה, עם טוב לב ואמפתיה לעצמנו ולאחר גם כשקשה לנו. בעיניי זאת חמלה, להישאר פתוחים גם כשמופיע קושי, ולא לאבד את הרצון הטוב שלנו, לא לאבד את הטוב לב שלנו, מתה, מה שתרגלתם אתמול בערב עם נטה, מתה, לא מתה, אלא מתה. אז זאת יכולת מופלאה להישאר בקשר עם הכוונה הטובה שלנו, גם כשקשה לנו. וזה מאתגר מאוד, ולכן לא קל לחוש חמלה ולהיות בחמלה, כי כמו שאמרנו, כשקשה לנו, וכשמפחיד אותנו, וכשמכעיס אותנו, מה קורה ללב שלנו ולתודעה שלנו, הן מתכווצות. זה המנגנון הישרדות הזה, להתכווץ, לא להיפגע. אבל הבעיה היא שאם אנחנו, וזה טבעי לי, כולנו רואים קוברה אז מתכווצים, כולנו חושבים מחשבה מפחידה אז מתכווצים, וזה בסדר, זה טבעי. השאלה כמה זמן אנחנו נשארים מקובצים. והחיים, כמו שאתם יודעים, זה תנועה. החיים, הלב נפתח ונסגר, מתכווץ ונפתח, הנשימה נכנסת ויוצאת. כל החיים זה תנועה, זה קיבוץ ופתיחה. כשמשהו קופה ונשאר רק מקובץ, מחובץ, נתקע. אז כשאנחנו למדנו הרבה לתקוף ולהישאר בתוקפנות ובפחד מהכאב ומהסבל ומהלא נעים, אנחנו נשארים סגורים, ואז גם אי אפשר להרגיש את האהבה, אי אפשר להרגיש את הפתיחות, אי אפשר להרגיש את השמחה בחיים, כי הלב שלנו למד להתכווץ ולהישאר מקובץ. אז חמלה זה היכולת לראות בעיניי, בשבילי, זאת מה שאני מציג זה, יש הרבה מאוד הגדרות לחמלה, מסורות שונות ואנשים שונים יגדירו חמלה, וכדאי לכם לברר כל מיני הגדרות של חמלה, כי לא דווקא מה שמדבר אליי ומובן לי בהכרח לכם. אז הלב מתכווץ ונסגר כנגד הקושי, כנגד הגועל נפש, כנגד הפחד הזה. וחמלה זה המוכנות לראות שזה יתכווץ, לאפשר לעצמנו להרפות את זה. כן, זה מפחיד, כן, זה מגעיל, כן, זה מסריח, כן, זה לא נעים, אבל אני מוכן להיות במגע עם זה. אז אני לאט לאט פותח מחדש, מאפשר לעצמי לנשום, להרפות, להתרחב, ולהרגיש את הסבל, או את הכאב, או את הפחד, או את הכעס שכרגע מופיעים. להיות איתם בקשר. כשאני מתכווץ, אין שם קשר, יש שם הגנה, יש שם התכנסות, בלי לגנות. ככה זה קורה. אז לפתוח את זה מחדש, ולהיות, להרגיש את הקושי, להסכים להיות ליד זה, וכמו שאמרתי, זה הדבר הכי מאתגר, אבל כשאני מסכים להיות עם הקושי, כשאני מסכים לנשום עם הקושי, עם הפחד, עם הגועל נפש, עם מה שכל כך קשה לי לפגוש, אז זה נהיה יותר אנושי, כי אני כבר לא מתנגד אליו. ההתנגדות מנפחת אותו. כשאני לא כועס על השד, אז השד פחות מתנפח. וזה בעיניי מה שיפה בסיפור הזה של הבודה. זה תזכורת מאוד טובה, מה שאתה מתנגד אליו, מתנפח. נהיה גדול יותר, מפחיד יותר, מסריח יותר. זה, בעיניי זה תיאור כל כך מדויק של החוויה הפנימית. אז אנחנו פותחים מחדש את הלב, את התודעה, ואנחנו מוכנים להיות עם הלא נעים הזה, ואנחנו מזכירים לעצמנו שבאופן בסיסי אנחנו בעד עצמנו. ובאופן בסיסי אנחנו תמיד בעד עצמנו. אנחנו הרבה פעמים שוכחים את זה. באנו לפה כי אנחנו בעד עצמנו. אנחנו עושים מדיטציה כי אנחנו רוצים שיהיה לנו טוב. זה עצם זה שאתם פה, בשבילי זאת הוכחה מעבר לכל ספק, שלכולכם יש מספיק אהבה עצמית. אתם רוצים בטוב של עצמכם. אז היא לא חסרה לנו. אנחנו פשוט שוכחים אותה ומאבדים אותה כאשר מופיע איזה דפוס ואיזה רגש שקשה לנו. אז איך אפשר להזכיר לעצמנו שאנחנו בעד עצמנו גם כשקשה לנו, בעיקר כשקשה לנו? וזה חמלה מזכירה לנו. חמלה מזכירה לנו. היא בנויה, הבודה אמר, שאין דבר כזה, ששנאה אף פעם לא מנצחת שנאה. כעס לא מנצח כעס. רק אהבה, רק חמלה יכולה להפיג שנאה. אז אם אנחנו כועסים על הכעס, יש ממנו יותר. אם אנחנו שונאים את מה ששנו עלינו, יש ממנו יותר. ואם אנחנו פועלים בחמלה, זה להסכים להיפתח ולהיות שמה, ולזכור ולעשות, אם יש מה לעשות, מה שניתן כדי להפיג את הסבל, אבל לא מתוך שנאת הסבל, ולא מתוך שנאת הסובל, ולא מתוך שנאת זה שאם יש מישהו כזה שאחראי לסבל. כי השנאה תייצר בנו שנאה. כשאנחנו שונאים את מי שגורם לנו לסבל, מי סובל? אנחנו סובלים. ללא ספק אנחנו סובלים. כי שנאה שורפת, כעס שורף, כעס מחלה. אם אנחנו אוגרים אותו, אם אנחנו מפתחים אותו עוד ועוד. אז טוב לב וחמלה, זה חוק נצחי, אומר הבודה. והוא לא בודיסטי בכלל. חמלה זה לא רגש בודיסטי. זה לא, אין לזה בלעדיות לבודיזם ולדרמה. אין בלעדיות, יש פשוט הרבה מיומנות בדרמה, ובטח גם בדרכים אחרות שאני לא מכיר, לתרגל חמלה. והדבר היפה זה שחמלה זאת איכות שאפשר לפתח, כמו כל איכות אחרת. אנחנו לא נידוננו לחוות את החמלה במידה שיש בנו כרגע. בכולנו יש חמלה. כשאנחנו רואים חתול פצוע או חתול רעב או איזה ילד בוכה, אם אנחנו לא מפחדים, כולנו הולכים ומרימים. לכולנו יש את היכולת האותי, אנחנו פשוט לא יודעים שזה חמלה. אנחנו בדרך כלל חושבים שחמלה זה רחמים, ורחמים זה ממש לא חמלה. רחמים זה אני מפחד מהסבל ואני יוצר מרחק, ואני מחוץ והמסכנות שם, אז יש יחסים של מסכן ומי שרואה את המסכן, ומה שאני מרחם עליו הוא נחות, ואני כביכול מחוץ, אז יש שם הפחד שמפריד בינינו. ואומר שנטידבה, משפט מאוד יפה, שבזכות ההלם שגורם הסבל, אנחנו משילים מעלינו את היוהרה. אנחנו פחות יהירים. היהירות זה התחושה הזאת של אני נפרד אני מחוץ למשהו ואני מעל למשהו. זה היוהרה שלנו. וכשאנחנו במגע עם סבל, ונפתחת בנו או מתאפשרת לנו, או אנחנו במגע עם החמלה, משהו בתוכנו פחות פוחד מהסבל. אנחנו מרגישים, אנחנו באותו קו, באותו גובה עם הסבל, ואנחנו גם באותו גובה, גובה מטאפורי, עם מי שסובל. בין אם זה מישהו אחר שאני איתו במגע, ואני רואה כמה קשה לו כשאני בחמלה, אז אנחנו שם ביחד. אני פתוח, אני מהדהד עם הקושי שלו, אני מרגיש את האנושיות שלו, אני לא מרגיש מעליו, במקרה הטוב אני מרגיש זכות להיות שם לידו וקרוב אליו כשקשה לו. וכאשר אני מאוד סובל ומתפתחת בי חמלה לכאב ולסבל שלי, אני מרגיש מאוד קרוב לעצמי. אני מרגיש מסוגל לחבק את עצמי, ובשני המקרים אני מרגיש, אין הרבה אני שם, יש פשוט חוויה מהדהדת של, בעיקר זה אנושי. זה מאוד אנושי להיות קרוב לסבל. סבל מחזיר אותנו למימד האנושי שלנו. אז אנחנו לא כל כך עסוקים באני ובדימוי שלי, ואין שם הרבה יוהרה. יש שם איזו תחושה של חיבור ושל מגע ושל אהבה ושל רצון להפיג את הסבל. אבל זה לא מגיע בלי שאנחנו מתרגלים אותו. זה כמו שריר, הדלאי לאמה אומר, שחמלה זה שריר שמתפתח כמו ששריר שריר לא בחדר כושר, שרירים פיזיים מתפתחים מתוך התנגדות, מתוך קושי. אתה מפעיל קושי על השריר, נכון? אני אומר דברים נכונים. מפעיל קושי על השריר, אז השריר מתפתח, אז החמלה מתפתחת במפגש עם קושי, עם סבל. זאת איכות שמתפתחת כשאנחנו מסכימים להיות בקשר בנוכחות עם סבל. ואומר לנו הדלאי לאמה, זאת איכות שניתן לפתח אותה, לא צריך ללכת רחוק למצוא סבל. כיום זה כמעט המצרך הכי נפוץ ואפילו חינמי. תסתכלו פנימה ותראו סבל. לא צריך ללכת רחוק. אפשר, יש גם באוקראינה, יש גם בכפר ליד, יש גם במשפחה ממול, אבל יש הרבה סבל, לפעמים, לא הרבה, לא תמיד, בתוכנו. כשאנחנו מוכנים להיות שמה ולנשום ולהרגיש ולא לתקוף ולהזכיר לעצמנו שאנחנו בעד עצמנו, מתפתחת, החמלה גדלה. אז הנוכחות עם סבל, המוכנות להיות עם סבל, זה המקום שבו החמלה שלנו מתפתחת. ואני פשוט רוצה להציע לכם את האפשרות הזאת, לכלול את ההסתכלויות האלה, את הדרכים האלה, להיות במגע יותר אינטימי עם פחד, יותר אינטימי עם רגש מאתגר, יותר אינטימי עם סבל בפנים ובחוץ, וגלות שהאינטימיות הזאת הופכת אותנו ליותר קרובים, והאינטימיות הזאת מאירה אותנו, מאירה אותנו מהשכחה שלנו, של האפשרות הזאת להיות בצורה חכמה ונבונה וחומלת עם עצמנו ועם העולם. אז בוא נשב איזה דקה בשקט ביחד.